אחד הבעיות שאנחנו פוגשים גם אצל בחורים וגם אצל בנות בגיל ההתבגרות זה בעיה שמתחים. זאת אומרת, הרבה פעמים הם חיים עם מתח, עם פחד, עם הרגשה של לחץ. לחץ מאוד חזק, שממש מפריע להם ללמוד, מפריע להם לישון, מפריע להם לתפקד. ולפעמים זה מגיע לקשיים נוספים שהם מדרדרים בכל ההתנהגות, ולפעמים נפגע הרבה דברים. השאלה, איך מטפלים, מה עושים עם בעיות של נוער שנכנס ללחץ? אז צריך להבין שבגיל הזה יש הרבה ערבוב של דמיון עם מציאות. זאת אומרת, הרבה דברים נדמה לנו שזה ככה, אבל זה לא בטוח שזה מציאות באמת, לא בטוח שזה נכון באמת, אלא בגלל הדמיון נדמה לנו שזה באמת. אנחנו מאוד משתדלים, אדם צריך לחיות בכלל, גם אדם מבוגר בפעמים מערבב דמיון עם מציאות. אני יכול לראות להגיד, למשל, מישהו שהקרוב משפחה שלו נסע לאיזה טיול באיזה מקום. הוא שומע ברדיו שהיה תאונה באזור הזה. אז בדמיון, אולי זה הקרוב שלי. צף לו מין פחד כזה. צף לו מין פחד כזה. מי אמר שהקרוב משפחה שלי, אולי הוא זה שהיה בתאונה הזאת, כנראה שהוא נסע לאזור הזה. באזור הזה יש עשרות מכוניות בשנייה שעוברות בכביש. מה פתאום לחשוב שהקרוב שלי דווקא הוא זה של התאונה? זה דוגמה של ערבוב דמיון עם מציאות. ולפעמים באמת זה נכון, לפעמים באמת זה יכול להיות דבר כזה, אבל האם זה נכון לחשוב ככה? האם זה נכון לחיות עם הפחדים האלה? ודאי שלא. פחדים של ילד הם בחברה, בגיל ההתבגרות, קודם כל, מה המעמד שלי, איך מסתכלים עליי, מה חושבים עליי, איך רואים אותי, מעריכים אותי, מזלזלים בי, אוהבים אותי, שונאים אותי. כל השאלות האלה נורא מטרידות נוער בגיל ההתבגרות. אני טוב, אני רע, אני חכם, אני טיפש, אני מוכשר, אני לא מוכשר, אני מוצלח, אני לא מוצלח. כל זה שאלות שנוער בגיל ההתבגרות מאוד מאוד לוחץ עליו. והוא מחפש סימנים בהתנהגות של החברים שלו, הוא מחפש סימנים מה הם חושבים עליו. ובדרך כלל הסימנים זה עוד פעם ערבוב של דמיון עם מציאות. זאת אומרת, הוא מדמיין לפי כל מיני דברים שהם עושים מה הם חושבים עליו, וברוב המקרים זה לא נכון. ברוב המקרים זה סתם דמיונות. אבל הוא מרגיש שזה כן ככה. למה? כי הוא לחוץ למצוא תשובות לשאלות שגם השאלות הן לא נכונות. גם השאלות הן לא שאלות נכונות. כשאני שואל מישהו, אתה חכם או אתה טיפש? אתה מוכשר או אתה לא מוכשר? כל אדם שאני אשאל אותו, מה התשובה האמיתית? יש שטחים מסוימים שאני מוכשר, ויש שטחים מסוימים שאני לא מוכשר. זאת אומרת, זה לא, זה להגיד מוכשר ולא מוכשר זה מילה מאוד לא נכונה. מאוד לא נכונה. כי לכל אדם יש שטחים שהוא מאוד מוכשר, ויש שטחים שהוא לגמרי לא מוכשר. אז עכשיו, הבעיה שבלימודים, במסגרת של לימודים, בבית ספר אצל בנות, בישיבה, בחיידר אצל בנים, אז יש סוג מסוים של כישרון שנותן כבוד. לא כל כישרון נותן כבוד בחברה. אני כבר לא מדבר על זה, למשל. למשל, כן? ילד שיש לו זיכרון חזק. ילד שיש לו זיכרון חזק, יש לו המון המון כבוד בחברה, הוא יודע בעל פה את כל החומר. הוא יודע בעל פה כל מה שלמדו, הוא יודע להגיד בעל פה כל דבר שהיה בחומר הלימודים, הוא יודע להגיד, יש לו זיכרון חזק, הוא זוכר הכל. אז מסתכלים עליו בתור ילד מאוד מאוד חרוץ, שהוא יודע וזוכר את כל החומר שלמדו. יש ילד אחר שהזיכרון שלו חלש מאוד, אבל ההבנה שלו היא משהו מיוחד. הוא מבין דברים עד הסוף, הוא מבין דברים עם עומק. יש לו הבנה מאוד מאוד עמוקה, אבל אין לו זיכרון. מגיע מבחן, הוא מבין את החומר, הוא לא זוכר אותו. הוא לא זוכר. מגיע מבחן, הוא לא יודע לענות על שאלה. אם הייתי מגיש לו את השאלה ממקום של הבנה, הוא היה מקבל 100. אבל בדרך כלל מגישים את השאלות במבחנים ממקום של זיכרון ולא ממקום של הבנה. ובמקום של זיכרון הוא לא חזק. מה העתיד שלו? העתיד שלו הוא יכול לצאת יותר שווה מכולם, בגלל החלק של ההבנה. זאת אומרת, אדם שיש לו הבנה טובה, הוא אדם הרבה יותר מוצלח מאדם שיש לו זיכרון חזק. אבל מבחינת הכבוד בחברה, אז בחברה יש יותר כבוד לזה שיש זיכרון מאשר לזה שיש הבנה. החברה הרבה יותר מכבדת את הילד הזה שזוכר כל דבר, אז יש לו יותר מעמד בחברה, מאשר הילד שיש לו את ההבנה. במיוחד אם ההבנה היא יותר בתחום של עומק. זאת אומרת, כי עומק זה, את הילדים לא כל כך מעניין גם, הם לא מתפעלים מזה, כי זה לא מעניין אותם. לא מעניין אותם העומק. אז זה רק דוגמה, כן? זה רק דוגמה קטנה. אבל יש עשרות דברים ועשרות דוגמאות שאנחנו פוגשים אצל ילדים, פערים בכישרונות, שכל ילד יש לו כישרונות בתחום אחר, אז יש תחומים שבכלל לא באים לידי ביטוי במסגרת הלימודית כל כך, אבל הם שווים בחיים, הם שווים הרבה בחיים. אבל במסגרת הלימודית הם לא כל כך באים לידי ביטוי, אז אין לילד הזה כבוד בחברה, אין לילד הזה מעמד בחברה. עכשיו, הילד נלחץ מההרגשה שאין לו מעמד בחברה ואין לו כבוד בחברה, ורואה את עצמו סוג ב'. והוא סובל כל הזמן, וכל הסבל הזה בעצם, ההגדרה שלו היא ערבוב של דמיון עם מציאות. יש לך דמיון שהמטר שמודדים מה אתה שווה הוא מטר מסוים, במטר הזה אתה לא מסתדר. אם היינו מודדים אותך עם מטר אחר, אתה תהיה שווה המון. רק הוא לא מכיר את המטר האחר, והוא לא יודע שקיים כזה מטר, והוא לא יודע שמודדים עם כזה מטר. ולכן הוא מערבב דמיון עם מציאות, ונדמה לו שהוא ילד סוג ב'. זה בעיה אחת. יש עוד כמה בעיות, לפעמים הבית מלחיץ ילד. לפעמים הבית מייצר ציפיות לא נכונות. הבית דורש מילד שהוא יגיע לתוצאות מסוימות שהילד לא יכול להגיע. באמת לא יכול. אבל ההורים, קודם כל אבא שאומר, אני כשהייתי בגיל שלך ידעתי את כל זה, הצלחתי את כל זה, עשיתי את כל זה, אז אין סיבה שאתה לא תעשה את זה. זאת אומרת, קודם כל הציפייה של אבא זה ההשוואה, מה היה כשאני הייתי ילד. עם זה זה מתחיל. הנקודת המוצא היא, מה היה כשאני הייתי ילד. ולכן הציפיות שלי מהבן שלי, שמה שאני הייתי גם הוא יהיה. מה שאני הצלחתי גם הוא יצליח, אבל הוא יש לו סוג אחר של כישרון, יש לו סוג אחר של משיכה, סוג אחר של התעניינות. את האבא זה לא מעניין, הוא מצפה שהילד יהיה כמו שהוא היה, אם הוא לא כמו שהוא היה, הוא אכזבה. הוא מלחיץ אותו, זה לא סתם אכזבה, זה לחץ. יש עוד בעיה שהיא גם מאוד מאוד לא פשוטה. לפעמים אבא מרגיש על עצמו שהוא לא כל כך הצליח בלימודים, ולא כל כך הצליח בחברה. הוא רוצה פיצויים. הוא רוצה פיצויים על זה שהוא לא כל כך הצליח. מה הוא עושה? הוא החליט שמה שאני לא הצליחתי, הבן שלי יצליח. זאת אומרת, הוא רוצה לקבל פיצויים דרך הבן שלו. כל מה שלא יצא ממני, יצא ממנו. מה שאני לא הצלחתי, הוא יצליח. אבל אין לו קישורים כאלה, והוא לא מתאים לזה, וזה לא מתחיל. כל המחשבה שהוא יהיה מה שאתה רוצה שהוא יהיה, לא נכונה, כי הוא לא מתאים. אז האבא הורג את הילד, שהוא רוצה, מחכה ממנו למשהו שהוא לא יהיה. אני פעם היה לי ויכוח עם אישה, הייתה לה ילדה, הייתה לה בת, שהייתה הכי טובה בכיתה. בת שלה הייתה ראשונה בכיתה בלימודים, הכי טובה. האישה הזאת, כשהיא הייתה בחורה, היא גם הייתה הכי טובה בכיתה. האישה הזאת, בסמינרים, ב-ה'-ו' בוחרים מדריכות, בוחרים בת שהיא תהיה מדריכה של הבנות, זה נורא כבוד. בסמינרים יש סוג של כבוד מאוד גדול על בת שבוחרים אותה להיות מדריכה. זה סוג של נורא כבוד. אפילו בשידוכים זה עוזר לבחורה, הם אומרים עליה, היא הייתה מדריכה. אז הייתה אישה שהייתה ראשונה בכיתה, אבל לא בחרו אותה להיות מדריכה, אפילו שהיא התאימה. אבל היא לא בחרו, היה פרוטקציה למישהו אחר, אני לא יודע מה היה שם. היא לא נבחרה. אז כל החיים שלה היא חייתה עם האכזבה שאני לא הייתי מדריכה כשהייתי צריכה להיות מדריכה. הילדה שלה הגיעה לסמינר, היא כבר טפטפה לה כל היום וכל הלילה, את צריכה להיות מדריכה. זה מה שהיא, זה מה ש... ופתאום היא מצלצלת אליי בהיסטריה ואומרת, אל תשאל מה שקרה, הילדה שלי אמרה, אפילו אם יבחרו אותי להיות מדריכה, אני לא רוצה להיות מדריכה. אני לא אוהבת את זה ולא מושך אותי את זה. האמא הייתה, ישבה שבעה, מה פירוש? כל החיים היא חלמה שהיא לא הייתה מדריכה, הבת שלה תהיה מדריכה. זה טעות, זה טעות לנסות לפצות, לקבל פיצועים על מה שחסר לי מהילדות שלי דרך הילדים. זאת אומרת, אנחנו כאילו דורשים מהילדים שהם יפצו אותנו על מה שאנחנו לא קיבלנו בצור ילדים, נקבל עכשיו, הילדים שלנו יביאו לנו את אותו, ולפעמים יש אחת שלא אהבו אותה בחברה והייתה ככה בצד, אז היא כל הזמן עושה צרות לבת שלה, למה אין לך חברות, למה את לא בחברה, למה את לא זה. היא לא בחברה כי לא מעניין אותה להיות בחברה, לא מושך אותה, היא לא צריכה את זה, לא כל ילדה צריכה את זה. יש לזה שמעניין אותה חברה, יש לזה שלא מעניין אותה חברה. לא, 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 לא מעניין אותה, לא חיה בכלל את הנושא הזה. אבל האמא יש לה זיכרונות על עצמה שהיא לא הייתה בחברה והיא סבלה, עכשיו היא הורגת את הבת שלה, למה את לא בחברה? יש, עכשיו, כל הדברים האלה, הם לא סתם טעות. הם מכניסים נערים ונערות ללחץ שהוא מסוכן, הוא לא בריא. זה לחץ מאוד מאוד מסוכן, יש בו את כל הנזקים ואין בו שום תועלת. אין בו שום תועלת, אין בו צד של תועלת. הלחץ הזה לא נותן כלום. עכשיו נדבר על סוג אחר של לחץ. יש ישיבות שהן בנויות על זה שהישיבה הזאת נקראת ישיבה ברמה מאוד גבוהה. יש ישיבות שנקראות ישיבות ברמה מאוד גבוהה, רמה לימודית מאוד גבוהה. איך עושים רמה לימודית מאוד גבוהה בישיבה? הרי אי אפשר להשיג, אם יש לי היום בשיעור בישיבה 50 בחורים, אי אפשר להשיג 50 בחורים גאונים מצטיינים. אין דבר כזה. אין בשום ישיבה שיעור של 50 בחורים שכולם גאונים, כולם מצטיינים, כולם... אין דבר כזה, לא קיים. אף ישיבה לא משיגה 50 כאלה בחורים. אז מה הישיבה עושה? היא עושה אווירה של תחרות בין הבחורים. מי תלמיד יותר טוב, מי יותר מתמיד, מי ציונים יותר טובים, מי יותר משקיע, מי יותר... עושה אווירה של תחרות. וכל הכבוד שהישיבה נותנת, זה רק מי שנכנס להתחרות, ומי שמשתתף בהתחרות, ומוכיח את עצמו בהתחרות, יש לו מעמד, יש לו כבוד בישיבה, ומי שלא נחשב כלום. ואז זה מייצר אווירה, שכאן יש רמה גבוהה. זאת אומרת, על ידי התחרות, אז יש באמת קבוצה שמאוד בולטת ומאוד נלחמת על, 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 על המעמד, וזה מייצר אווירה של רמה גבוהה. אני מכיר כמה ישיבות כאלה שעשו את זה. אחד הנזקים הכי גדולים שיש בשיטה הזאת, שחלק מהבחורים במסגרת התחרות נהפכים למושחתים במידות. זאת אומרת, אין להם בכלל את הבן אדם לחברו, כי הם כל הזמן נלחמים על הכבוד ועל המעמד ועל ה, ועל ה, על, על הזה, אז הדורכים אחד על השני, משפילים אחד את השני, פוגעים אחד בשני, נכנסים לאווירה של תחרות, אז זה לא נגמר רק בפרט אחד, זה לא נגמר רק בתחום לימודי אחד, זה תופס את כל הרוחב של החיים ואת כל הרוחב של הישיבה. ואז נוצר מצב, שהאווירה הזאת של התחרות, אני מקבל ילד שאולי הוא יותר ברמה גבוהה, אם הייתי שולח אותו לישיבה יותר סולידית, אז היה לו פחות רמה, מאוד יכול להיות, אבל הילד הזה כל החיים יישאר מושחת במידות בבן אדם לחברו. כל התחום של בן אדם לחברו אצלו הופך להיות מאוד מאוד בעייתי. אז אין הצער שווה בנזק המלך. זאת אומרת, מה הרווחנו? הרווחנו ילד יותר חזק, יותר בולט בהבנה של לימוד, אבל מושחת במידות. מה יקרה איתו? מה יקרה איתו כשהוא יתחתן? איזה בעל הוא יהיה לאשתו? איזה דוגמה יהיה לילדים שלו? זה לא פשוט, זה לא פשוט השאלה הזאת. ואחד השיקולים היום, כשאני שולח ילד למוסד לימודים, אני צריך לשאול את עצמי, אם הבן שלי בריא בשבילו ההתחרות הזאת, אם זה טוב לו או שזה יהרוס אותו. יש הרבה הורים ששלחו ילדים לישיבה, כי נקראת ישיבה חזקה עם רמה גבוהה, ואחר כך הילד חזר להם עם הרבה הרבה בעיות מבחינת מידות והתנהגות, בגלל השלוש שנים שהוא עבר כזה התחרות, שהוא עבר כזה מלחמה, כזה קרב. זה לא נושא פשוט. זה לא נושא פשוט בכלל. יש ילדים שרגשית ונפשית והמידות נהרסו במקומות טובים, רק בגלל שהם היו במקומות טובים. היו הולכים למקום פחות תחרותי, היו יוצאים בחורים מצוינים ממש. ובגלל שהם הלכו לכזה מקום, אז הם עם בעיה, הם עם בעיה לא פשוטה, הבעיה הזאת היא מלווה אותם לפעמים כל החיים. כל החיים מלווה אותם הקושי במידות, שהוא תוצאה של השגיאה הזאת שהם למדו בישיבה קטנה, עושה בסמינרים. יש סמינרים מסוימים, שגם היום הם רמה גבוהה, אבל הם בונים את הרמה על תחרות, אותו רעיון. צריך לדעת, תחרות באמת שיטה שמעלה רמה של מוסד, מאוד מעלה, אבל מצד שני, משחיתה מידות, בצורה לא פשוטה בכלל, ואנשים לא חושבים על זה, ואחר כך, כשכבר מגלים את זה ויודעים את זה, זה מאוחר. בדרך כלל זה מאוחר, כבר אי אפשר לתקן את זה. אנחנו מאבדים את הילדים בגלל הנושא הזה. עוד בעיה שיש, לפעמים ילד או ילדה חיים בהרגשה שאם אני לא 100 אז אני לא שווה. אני חייב להיות בכל הציונים, בכל המבחנים להצליח על 100%. אני חייב הכל לדעת מצוין, אני חייב להיות מצטיין, ואם אני לא 100 אני לא שווה. ו100 הקדוש ברוך הוא לא נתן לו עד כדי כך כישורים לצאת 100. ולא קרה כלום אם הוא לא 100, והוא יכול לצאת בסופו של תהליך. יש הרבה בחורים שהיו בינוניים בצעירותם, אפילו בינוניים מאוד, והיום הם ראשי ישיבות ודיינים ורבנים חשובים, למרות שבזמנו הם היו בחורים בינוניים. לא תמיד הסיפור של ההצלחה הולך דווקא אחרי אלה שהיו המצטיינים של הישיבה. לא תמיד. הרבה מאלה שהיו המצטיינים של הישיבה, בסוף יוצאים הרבה פחות מאלה שהיו לא כל כך מצטיינים, אבל היו יותר רציניים, יותר משקיענים, יותר... עכשיו, ילד אין לו כוח להשקיע אם הוא מרגיש שהוא לא הצלחה. זאת אומרת, אם הוא מרגיש שהוא כישלון, אפילו שהוא... בעצם, אם היה עושה הכל 85-90, הוא היה גומר בצורה מצוינת, ממשיך בצורה מצוינת, ויוצא ממנו תלמיד חכם גדול. אבל הבית נתנו לו הרגשה 85-90 זה לא זה. אתה צריך 95-100. פחות מ-95-100 זה לא מתאים לך. והילד לא מסוגל להגיע לזה, לא באשמתו, מכל מיני סיבות, לפעמים סיבות שאנחנו מבינים ולפעמים סיבות שאנחנו לא מבינים. יש לזה הרבה הרבה מרכיבים, יש הרבה מרכיבים אני אתן דוגמה קטנה. אני מכיר יהודי שהוא תלמיד חכם מאוד גדול, מאוד גדול. היהודי הזה בצעירותו, כשהוא היה בישיבה קטנה, הוא היה בחור מאוד מאוד בינוני. 3 שנים ישיבה קטנה, הוא היה בחור מאוד בינוני. הוא הלך לישיבה, המשיך בישיבה גבוהה, נהפך שם למצטיין של הישיבה, והתחתן, ובכולל כל השנים הוא היה משהו מיוחד, והיום הוא בתפקיד חשוב בתחום התורני, ותלמיד חכם גדול. פעם הוא דיבר איתי על זה. והוא שאל שאלה, הוא שאל למה אני, הוא דיבר איתי על זה, הוא שאל אותי למה אני בישיבה קטנה לא הצלחתי, ובהמשך כן הצלחתי. אמרתי לו, אני אגיד לך תירוץ ש-50% שהוא נכון, 50% הוא לא נכון. זאת אומרת, הוא תירוץ נכון על חצי מהילדים, ועל חצי הוא לא נכון. אני לא יודע מה אצלך, אבל אני אומר לך, יש אחד התירוצים. מה אחד התירוצים? אמרתי לו, יש בישיבה קטנה, יש מסגרת שמכינים שיעור, שומעים את השיעור, חוזרים על השיעור. זה כל הישיבה. זאת אומרת, כל הישיבה זה להכין שיעור, לשמוע שיעור ולחזור על השיעור. זאת אומרת, הישיבה זה שיעור. יש בחורים שההבנה שלהם היא חזותית ולא שמיעתית. זאת אומרת, הם מבינים מה שלומדים בספר, מה שהם רואים בעיניים ולומדים בספר, הם מבינים. מה שהם שומעים באוזן, הם פחות מבינים. יותר קל להם להבין מה שהם רואים מאשר מה שהם שומעים. זה נקרא, יש שני סוגי הבנה. יש הבנה שחזותית, מה שאני רואה בעיניים, יש הבנה שמיעתית, מה שאני שומע באוזן. רוב האנשים זה פחות או יותר אותו דבר, גם ככה וגם ככה. אבל יש אנשים שרק שמיעתי מבינים חזק, חזותי לא, ויש אנשים שהפוך. חזותית כן ושמיעתי לא. אמרתי לו, יכול להיות שאתה בנוי על הבנה חזותית ולא שמיעתית. בישיבה קטנה שזה רק שיעור, אתה שיעורים לא מספיק הבנת, כי היה צריך לשמוע. אחר כך הלכת לישיבה גבוהה ששם יותר לימוד עצמי, יותר מה שלומדים לבד עם חברותה, לא כל כך השיעורים, ושם הצלחת והתקדמת, וכל יום עוד יותר אין שיעורים, אז עוד יותר הצלחת ועוד יותר התקדמת ונהיית תלמיד חכם. אבל יש לך הבדל בין זה. אז הוא אומר לי, זה לא 50%, זה 100% נכון עליי. זאת אומרת, הנה דבר קטן, דבר קטן, שילד הרגיש את עצמו בישיבה קטנה, בחור לא כל כך מצליח, בהמשך החיים הוא נהיה תלמיד חכם. למה? כי אותו דבר קרה לי עם בחור שהלך ללמוד בישיבה מסוימת בירושלים. למה הוא הלך לישיבה מסוימת בירושלים? יש שם איזה, מגיד, שיעור אחד שהוא שמע עליו שהשיעורים שלו זה משהו שאין כמוהם, והוא רוצה ללמוד בישיבה בגלל השיעורים של הרב הזה. הוא הלך לאותה ישיבה, והוא בא אליי ואומר לי, אני לא מבין אף מילה מהשיעור שלו, ואני התרסקתי, הפסקתי ללמוד לגמרי. עשיתי לו טסט, עשיתי לו מבחן, לבדוק אם ההבנה שלו חזותית או שמיעתית, ראיתי שאין לו הבנה שמיעתית בכלל, הכל חזותי. אני לא אגיד לו להחליף ישיבה עכשיו, זה מדי מורכב, אבל אמרתי לו, עצה פשוטה. אמרתי לו, תלך לבחור הכי טוב בשיעור, בחור הכי טוב בישיבה, תגיד לו שכל יום ייתן לך ל10 דקות את המחברת שהוא כותב את השיעורים. בחורים טובים כותבים את השיעור. קח את השיעור שהוא כתב, תצלם אותו, שב עם החברותה, תלמד מתוך הכתב, מתוך הצילום, תלמד את השיעור עוד הפעם. ואתה תדע את השיעור לא פחות טוב מאחרים. וכך אבא, זה הצליח. כך אבא. הבחור כל יום היה יושב אחרי השיעור, חוזר על השיעור, לומד אותו מתוך הכתב, מה שהוא לא הבין, ניגש לשאול אפילו את המגיד שיעור, אבל הוא למד את השיעור חזותי מתוך הכתב. והוא גמר את הישיבה בתור בחור מצטיין. הוא התחתן בתור בחור מצטיין. ולפני זה הוא היה בחור מרוסק. זאת אומרת, הנה דברים קטנים לפעמים, מכניסים בחור ללחץ, עושים לו את החיים, עושים לו את החשק, עושים לו את ההרגשה, והבחור מתרסק לנו מול העיניים, ואנחנו לא מבינים מה קרה לו, ולא מבינים זה. תמיד צריך לחפש איפה אכזבה, איפה הקושי, ומה הגורם שמכניס אותו לקושי הזה, ולפעמים לחפש פתרון יצירתי. הוא יכול להיות שכדאי לך כיוון אחר, צורה אחרת, מקום אחר, לא יודע מה. אבל נתתי לכם כמה דוגמאות שהצד השווה שבהם, שאם אנחנו הולכים על הפתרון הנכון, בחור יכול להיות מבינוני למצוין. וכן להפך, אם הולכים על הפתרון הלא נכון, אז ממצוין, בחור יכול להפוך לבינוני.